רדיו SBS, חדשות טריות, נושאים אקטואליים וסיפורים מעוררי השראה בשפתך העברית. הצטרפו לשיח sbs.com.au/hebrew.
אתם מאזינים לרדיו SBS המשדר בעברית ברחבי אוסטרליה. אנחנו הזנו ללילה ראשון בלי אמא. זה סיפורם של החיילים שהתגייסו. והם לילה ראשון בלי אמא, לילה ראשון בלי אבא. והסיפור כאן היום הוא, גם שמעתם בחדשות, שנערך טקס הוקרה למאות חיילים בודדים שהגיעו מרחבי העולם להתגייס לצה"ל, עלו ארצה, חיים כאן באוסטרליה, בארצות הברית, בברזיל, בצרפת, מכל העולם. ובכן, זה לא רק סיפור בחדשות, זה סיפור אמיתי מהחיים. ויש לי כאן באולפן ארבע אמהות שיש להם ילדים בישראל, ואיתי באולפן ציפי, חגית וצילה. אם אחרת לי לא יכלה להגיע. תמרה נשוחח עימה אחרי כן באנגלית, אבל לי לא יכלה להגיע היום, יש לה בת אליאנה, ויש לנו כאן את ציפי, חגית וצילה. מה שאני אעשה, אנחנו נשוחח קודם כל עם האימהות שלנו כאן, הם יספרו לנו קצת על עצמם ועל הילדים שלהם, הבן או הבת שהחליטו להתגייס לצה"ל. נתחיל איתך ציפי, בוקר טוב.
בוקר טוב, מה שלומך צילה?
ניצה. צילה כאן מולך, צילה יושבת מולך. ספרי לנו ציפי, מתי הגעתם לאוסטרליה, כמה ילדים במשפחה, הבת שהתגייסה?
הגענו לאוסטרליה לפני 10 שנים, יש 3 ילדים, בת, בכורה ושני בנים. הבנים עדיין בבית ספר, והבת התגייסה לצבא לפני 0.5 שנה בערך.
בת כמה היא?
בת 18.
אז הגיעה לכאן בגיל 8.
כן, הגיעה בגיל 8, ותמיד חלמה להתגייס לצבא.
אנחנו תכף נחזור אלייך, ויש לנו גם את צילה. שלום צילה.
שלום.
ספרי לנו על עצמך.
אנחנו הגענו לכאן לפני 9 שנים. יש לי ילדה גדולה בת 21, יש לי בן עומר שהוא בן 18 שהתגייס לצבא, ויש לי ילדה קטנה בת 11.
ואת מורה במוריה?
כן, אני מורה במוריה, אני מלמדת עברית.
ונעבור לחגית. שלום חגית, ספרי לנו קצת.
שלום ניצה. אני עזבתי את הארץ עם המשפחה שלי לפני 15 שנים. אנחנו עברנו לניו זילנד, היינו בניו זילנד 5 שנים. לאחר 5 שנים שני הבנים שלי שהם תאומים החליטו לחזור לארץ ולהתנדב לצבא. הם היו בצבא והיו קצינים. אנחנו הגענו לכאן עם שרון, ושרון בת 18, וגם היא החליטה אחרי 10 שנים שהאחים שלה בארץ לחזור גם ולהתנדב לצהל.
אז ספרו לנו איך זה שהאימא יושבת כאן באוסטרליה, והבן, הבת, התגייסו לצבא. ראשית כל, אולי כשאני אתחיל איתך ציפי, כשהבת שלך גל הגיעה הביתה ואמרה אני נוסעת לישראל לצבא, מה הייתה התגובה שלך?
אין מצב. זה היה מאוד קשה להסכים, להחליט. האבא שלו עודד אותה מאוד, אבל ההרגשה שלי הייתה זה שאני צריכה לתת לה לעשות מה שהיא רוצה, כמה שזה קשה בשבילי.
ואיך זה מרגיש עכשיו? מה את מרגישה?
עדיין מאוד קשה.
קשה לך כיוון שהיא כל כך רחוקה ממך, או קשה לך כל העניין שהיא בצבא? או...
לא, אני חושבת שזה בגלל שהיא מאוד רחוקה ממני. זה, כל מקום שהיא הייתה מחליטה לעזוב אותי, בגיל כזה צעיר, בעיניי, היה קשה. אבל עצם העובדה שהיא בארץ, זה דווקא גורם לי מאוד לגאווה, וגם העובדה שהיא נמצאת עם ההורים שלי, וזה מאוד כיף.
ונהדר לסבא והסבתא.
כן, כמובן.
וספרי לי, חגית, מה קורה איתך? מה קרה ששרון בא הביתה ואמרה, אני מצטרפת, כמו שהאחים שלי התגייסו לצבא, גם אני רוצה?
אני חושבת שאצל שרון האחים שלה היוו לה דוגמה אישית. כשהאחים שלה החליטו לחזור לארץ, אני הייתי ממש שבורה מבחינה נפשית. שהבנים שלי עזבו, אבל אחרי שראיתי מה הצבא עשה להם, ואיך זה תרם לאישיות שלהם, לביטחון העצמי שלהם, לתחושת האחריות שיש להם, ולבגרות הנפשית שלהם, כששרון באה ואמרה שהיא רוצה לעשות את אותו הדבר, אני מאוד שמחתי, הייתי מאוד מאוד גאה בה, ואמרתי לה שלדעתי היא עושה את הדבר הכי נכון מבחינתה.
אז כשמדברים לילה ראשון בלי אמא, זה גם לילה ראשון בלי בת, או לילה ראשון בלי בן. ממש. זה הקדשתי את השיר לכם. וספרי לי, ציפי, מה כש... לא ציפי, אני צילה. כשעומר בא ואמר לך, אני נוסע לישראל, מה את אמרת? מה הייתה התגובה שלך?
זה לא קרה בלילה אחד, זה היה תהליך מאוד ארוך. עומר... מהרגע שעזבנו את הארץ, הוא תמיד דיבר על זה שהוא רוצה לחזור, ושהוא רוצה להתגייס לצבא.
הוא היה ילד בן 8, 9.
כן, הוא היה בן, כן, 8.5. והוא נשאר, עד היום הוא בקשר מאוד חזק עם החברים שלו, שהוא גדל איתם. במהלך כל התהליך של ההתחיילות שלהם, הוא היה מעורב, והוא תמיד חלם לחזור לצבא ולהתגייס, לחזור לארץ ולהתגייס לצבא. אז זה לא היכה בי כמו רעם ביום בהיר, אבל זה מאוד קשה, זה מאוד קשה שיש לך את הילד שלך לידך כל הזמן, במיוחד שאתה עובר ממדינה אחת למדינה אחרת, וזה מאוד מחזק ומקרב את המשפחה, אז כאשר... אפשר להגיד אפילו, קוראים ממך חלק אחד מהמשפחה, זה משפיע על כולם. הגעגועים קשים מאוד.
כן, חגית.
אני חושבת שהקושי הוא דווקא הרבה יותר גדול, מכיוון שאנחנו באוסטרליה. כי אם היינו באירופה או בארצות הברית, הטיסה לבקר את הילדים היא די פשוטה. במיוחד באירופה, את עולה על מטוס 4 שעות עד בארץ, אבל באוסטרליה זה ממש פרויקט, לנסוע לארץ זה פרויקט שצריך לתכנן אותו הרבה זמן מראש, כך שאין פה מקום שהילד מתקשר ואומר, אמא, אני צריכה אותך, תבואי, אני צריכה שתהיי איתי, ואת פשוט תופסת מטוס ונוסעת.
זה פרויקט, כן, זה בהחלט, זה פרויקט כלכלי, פיזי ונפשי. כן. זה פרויקט ש...
וגם הילדים מרגישים את זה, בגלל שבגרעין צבר יש להם כמה חברים מאירופה, והילדים וההורים באים הרבה יותר. אז גם הם מרגישים את המרחק אלינו.
אנחנו עוד מעט נדבר על גרעין צבר, מה זה גרעין צבר, ולפני שנגיע לגרעין צבר, אני רוצה לשמוע על המשפחות שלכם, על התגובות. אז ציפי, איך היו התגובות באוסטרליה? הרי לגליה שהיא למדה כאן בבית ספר תיכון יהודי, מהי התגובות של החברים שלה, שהיא היחידה מכל השכבה שלה שנסעה לישראל, אני מבינה, כן. להתגייס לצהל?
אני חושבת שהחברים שלה לא האמינו עד שזה קרה, כי זה הכל היה נראה כמו חלום, או כמו משהו שהיה להם מאוד קשה להבין, שהיא באמת מוותרת על החופש, או מוותרת על אפשרות לנסוע ולעשות gap year, והיא בוחרת ללכת ולהתנדב לצבא, למרות שהיא לא חייבת. מהצד השני היה גם הרבה מאוד תגובות מאוד כלפיי, איך אני מוותרת או איך אני מסכימה לעשות את זה, שזה היה מאוד קשה.
אני מתארת לעצמי, את רפת איתה על זה?
לא, אני חושבת שלא...
והתווכחתם על כך?
לא, לא חושבת שהתווכחנו, אני חושבת שמתי שהרגשתי שזה ממש משהו שהיא רוצה, אז זה די היה ברור, אז זה לא היה ויכוחים על זה.
כן. ומה הייתה התגובה של החברים כאן אצלך, צילה?
לפני שנגיד על התגובה, אני חייבת להגיד כאימא, אני חושבת ששלושתנו שרתנו בעצמנו בצבא. אני לא הרגשתי שיש לי שום זכות להגיד לבן שלי לא ללכת להתגייס לצבא. גם אנחנו מאוד ציוניים בבית, כן. ואנחנו שולחים את הילד לבספר ציוני מאוד, ואנחנו מדברים על הארץ וכמה שהיא חשובה, ושזה הבית השני שלנו, אז אני לא יכולה בעצם לבטל את מה שאני אומרת ולהגיד לו, הכל טוב ויפה, אבל את תתגייס לצבא. אני חושבת שהתמיכה הייתה חייבת להיות במקום הזה. כשעומר אמר שהוא רוצה להתגייס לצבא, אני חושבת שלא היה בן אדם אחד שהיה מופתע, כי כמו שאמרתי, זה הייתה המנטרה שלו במשך ארבע שנים. הוא חיכה לרגע שהוא יסיים כבר את הבית ספר, כדי שיוכל להתגייס לצבא וללכת ולהיות חלק מהתהליך הזה.
ומה הייתה התגובה של החברים שלו במוריה? הוא הלך למוריה, נכון?
כן.
מה הם אמרו? הוא היה היחיד ממוריה שהלך
הוא
לצבא?
הוא היחיד ממוריה בשכבה שלו שהתגייס לצבא. שמעתי שאולי יש עוד ילד אחד שחושב על זה, אבל הוא היחיד. אני חושבת שרוב התגובות היו מאוד תומכות, מאוד מעריכות, מאוד העריכו את מה שהוא עושה, כי הם מבינים שזאת הייתה בעצם הבחירה שלו, הוא לא היה חייב ללכת להתגייס לצבא. והוא בחר לעזוב את כל הנוחיות שיש לו כאן, וללכת לתרום חלק מהחיים שלו, ואני מקווה שיחזור בשלום, אבל בידיעה שהכל יכול לקרות, למען אהבה גדולה שיש לו בלב, שזאת מדינת ישראל.
וחגית, מה הייתה התגובה כאן של החברים ש...
אני חושבת שאפשר לחלק את התגובה לשניים. החברים שהם מכירים את מדינה, את ישראל, שהם נוסעים לישראל, שהיו עם המשפחות שלהם בישראל, קיבלו את זה בהבנה ואפילו ב... היו תגובות של חברים שאמרו לשרון, אוי, איזה כיף לך, את נוסעת לישראל, את עושה משהו שונה, משהו אחר. זה היה פן אחד, אבל היה גם את הפן השני של ילדים שאף פעם לא היו בישראל, ויש מהשכבה של כמה ילדים כאלה שאף פעם לא היו בישראל, לא ביקרו בישראל, וכשאת אומרת לילדים כאלה שאת הולכת להתגייס לצבא ולהחזיק נשק ולהיות לוחמת, אז התגובות קצת היו של שוק.
אני מתארת לעצמי, כן צילה.
אני חייבת להגיד שהילדים שלנו מגיעים מתוך הבועה היהודית, הציונית של סידני, אבל מחוץ לקהילה שלנו, אם אני אגיד על הקבוצת ספורט, החבר'ה שאני עושה איתם ספורט, שאני אמרתי שהבן שלי מתגייס לצבא, אני יכולה להגיד שאת יכולת להבין לפי המבט שאין שום אמפתיה הבנה. לנושא הזה. כן. אין שום הבנה, כאילו הם לא מבינים למה הוא צריך לעשות את זה.
האמת היא שאני תמיד אומרת שהבת שלי נמצאת overseas, לאנשים שהם לא יהודים ולא מבינים. אני אומרת שהבת שלי נמצאת overseas, אני לא אומרת שהבת שלי חיילת בצבא.
אני אומרת, סיבה. בגלל שאני חושבת שעכשיו יש טיפה הבנה למדינת ישראל ומה היא נותנת לילדים, ומה הצבא נותן, כאילו כל הסטארט-אפ ניישן וכל הבסיס שהם מקבלים בצבא והאופציה שלהם למנהיגות ולחדשנות ורואים כאילו איך זה מפתח את החברה היהודית. אז היום אני הרבה יותר מדברת על זה. ברור שבהתחלה זה הייתה הרגשה אותו דבר של חוסר הבנה למה איך הילדים, איך אנחנו שולחים את הילדים, אבל ברגע שאני מדברת על זה ואני מסבירה, אז אני חושבת שאפשר לראות שיש הבנה.
אני חושבת שזה ממש מרגיש שאנחנו כמו שליחות של הצבא, אנחנו צריכות כל הזמן להסביר ולהגיד מה זה אומר, לאיזו מטרה. אנחנו לא מדינה, כלומר צריכים להסביר שזאת לא מדינה שבה להשתלט על עמים אחרים, אלא זו מדינה שמגנה על מה שיש לה, על הבית שלה.
מדינה דמוקרטית היחידה במזרח התיכון, ואנחנו נחזור לנקודה הזאת עם הפסקה קצרה.
רדיו SBS ברדיו, אונליין, באינטרנט, ועל הטלפון הנייד שלכם.
האזנו לרחל עטס, עם חנקה שלי, ויושבות כאן שלוש אמהות לפניי באולפן, לכל אחד מהם יש את החיימקה שלהם, שצעד בצבא, ורציתי לשאול אתכם, זה שיר זה היה מוקדש לכם, כמובן עם חיוך גדול, אתם ראיתם את הבן, הבת צועדים בטקס הסיום, ספרו לנו בבקשה, מה עבר על הילדים בצבא? קודם סיפרתם לנו את התהליך לשליחתם לצבא. עכשיו אולי נתחיל מזה איפה הם? מה הם עושים? איך הייתה הטירונות? איך הם התמודדו מילד יחסית מפונק שגודל כאן באוסטרליה?
מאוד בפונק.
מאוד בפונק.
מאוד מאוד.
מפונקת, מפונק.
מאוד.
איך אתם, איך הם התמודדו עם הגיוס לצהל? ציפי.
כן, אני חושבת שזה, הטירונות עוד לא נגמרה, ואני חושבת שכל יום, כל שבוע, זה רואים תהליך של התבגרות, וזה מאוד יפה לראות בתור אימא, איך כאילו הילד מתבגר ולומד וחווה דברים חדשים. כמובן המרחק לא קל, אבל זה מאוד כיף.
ואיך גל התמודדה עם ההתגייסות לצבא, לקום ב-5 בבוקר, 4 בבוקר, במקום להתפנק במיטה כאן באוסטרליה?
אני חושבת שזה, אני יודעת שהזכרת מקודם על גרעין צבר, אני חושבת שזה הרבה בזכות השלושה חודשים הראשונים שהם חוו עם גרעין צבר. אחד, שגרם להם להרגיש כמשפחה, והם מאוד תמכו אחד בשני, וגם הכין אותם לכל להתעורר מוקדם, לקבל עונש עם אחד מאחר, אז לכולם לקבל עונש, ללמוד לסמוך אחד על השני, ללמוד איך להבין מתי אתה צודק ומתי אתה לא. בנוסף, הם למדו גם הרבה סלנג צבאי, והיה להם הרבה מאוד הכנה וכלים ותמיכה. שהם עשו בהתחלה, ושאני חושבת שממש הכין אותם. עכשיו, כמה שלושתנו או ארבעתנו צחקנו הרבה פעמים, שכמה שזה הכין אותם, היה להם עדיין את השוק בחודש הראשון, כי זה היה באמת, וזה לא היה מישהו שאומר להם, ככה זה הולך להיות, אבל הם התמודדו. אני חושבת שזה גם עצם העובדה שהם כל כך רצו את זה, עזרה.
כן, אנחנו נדבר בהמשך גם על גרעין צבר, וגם נדבר על היחסים ביניכם, בין ארבעת האימהות באוסטרליה, איך אתם תומכות אחת בשנייה, אנחנו נחזור לזה כאן, אבל קודם כל אני רוצה לשמוע מצילה, איך עומר התמודד עם הגיוס לצהל.
אז אני באמת מסכימה עם מה שציפי אמרה, אני עם כל הכבוד למה שגרעין צבר ניסה לתת לילדים האלה, הבנה לקראת מה שהם הולכים, זה היה שוק אמיתי. היה לו, ועם כל הרצון שלו להיות שם, כמו שאמרתי, שהוא רצה תמיד להיות חלק מהצבא, הוא היה לו מאוד מאוד קשה. היינו מקבלים הרבה שיחות טלפון. כשעומר שמח, אנחנו לא שומעים ממנו, וכשקשה לו, הוא מתקשר הרבה. אז אני מבינה שהיה לו מאוד קשה, והיה צריך את התמיכה. והאמת היא שהתכוונתנו להגיע לבקר אותו בסוף הטירונות, אבל כמו שהרגשתי שהוא באמת היה צריך אותי, החלטתי להפתיע אותו ולהגיע לבקר אותו בהשבעה שהייתה לו. ובאמת זה הייתה, אחרי 6 חודשים שלא ראיתי אותו, הגעתי לשם והייתי בהשבעה, וזה היה רגע מאוד 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 מרגש, מאוד.
הוא לא ידע שאת מגיעה.
הוא כן ידע. כי מרוב שהיה לי כל כך קשה, חשבתי שאני אגיד לו, אבל זה היה החלטה של הרגע, זה היה מאוד מפתיע. שבוע לפני הטיסה, אני בעצם ידעתי שאני טסה. אז שבוע לפני הודעתי לו, וזה היה, נתן לו קצת משהו לחכות בשבילו, והיה לו יותר קל. הוא ידע שאני אגיע, אז היה לו יותר קל להיות שם. וגם לא יכולתי להיות הרבה זמן, אז זה מין, כאילו, קצת הגדיל את הזמן שאני נמצאת שם.
חגית, ואיך שרון התמודדה עם הגיוס לצהל?
כן, בעלי ואני היינו שם כששרון התגייסה, אנחנו ליווינו אותה לאוטובוס בלשכת הגיוס. זה היה ממש קורע, קורע לב, הבכי שלי, שלה, של אבא שלה, של כולנו. זה היה מאוד מאוד קשה. אנחנו היינו שם שבועיים כשהיא הייתה בטירונות, ואני חושבת שזה די הקשה עליה, משום שהיא ידעה שאנחנו בארץ, אבל היא לא יכלה להיות איתנו, וזה מאוד הקשה. אני תמיד חושבת, כשאני חושבת על ההסתגלות של שרון, אני מסתכלת אחורה ואני נזכרת בכל הטלפונים עם הבכי הנוראי הזה. אני רוצה הביתה, הבנתי, נמאס לי, אני רוצה לחזור לבונדי, לחדר שלי, למיטה שלי, למקלחת שלי. ולאט לאט הבכיות פוחתות. זאת אומרת, זה, בהתחלה זה כל יום, בכי, אחר כך זה פעם בשבוע, אחר כך פתאום את שומעת, וואו, ממש כיף לי. אוי, הכרתי מלא חבר'ה.
כן, ואמא, אמא יקרה, חגית, עוד היא תביא לך אהוב, מסיירת חרוב.
ביום הראשון כשקבענו פגישה, הלכו לבדוק את דרכי הגישה של איזה שהוא מעבר בירדן. בבוקר חזר מנומנם וישן, יש לי אהוב בסיירת חרוב.
יש לי אהוב בסיירת חרוב, אני מזהירה אתכם אמהות, הבת תביא הביתה את האהובה מסיירת חרוב.
בשמחה.
הבן נמצא בצבא, בחורה יפהפייה.
מצרפת, האמת.
מצרפת. כבר מצא לו בחברה מצרפת.
כן.
נו, אז אני לא כל כך הייתי רחוקה.
ממש לא.
נכון. אז זה גם כן עוד, זה לא רק להתגייס לצהל, זה גם לקבוע את עתידם בארץ, כי אם יוצאים בן זוג ישראלי או בן זוג מצרפת, אז יש גם הצ'אנס הגדול שהם לא יחזרו לאוסטרליה. מה אתם חושבות על כך?
תראי, לי יש שני בנים שהם כבר 10 שנים בארץ, הם היו 4 שנים בצבא, עכשיו הם בשנה האחרונה שלהם באוניברסיטה, הם מאוד אוהבים את ישראל, הם בכלל לא חושבים לבוא לאוסטרליה. אז אני מבינה שזה יכול לקרות.
צילה?
אני באמת שמנסה לא לחשוב על זה. גם הבן שלי הוא תמיד משנה את הדעות שלו לעתים די קרובות, אז לפעמים כשאני מדברת איתו אז הוא משהו כאן רוצה לחזור, לפעמים שהוא לא רוצה לחזור. אני אתמוך בו בכל החלטה שהוא יעשה, למרות שהאמת היא שקראתי כתבה לא מזמן על חיילים בודדים ש-80% מהם האמת שלא נשארים בארץ, הם מעדיפים לחזור למקור שממנו הם באו.
וזה עצוב.
כי החיים בארץ לפעמים קשים.
גם אני חושבת החיים בארץ, וגם לפעמים קשה להם להשתלב בחברה אחרי הצבא.
נכון.
יש להם אידיליה כזאת על מה שבאמת החיים בארץ, הם לעומת מה שבאמת. אבל עוד פעם, אני חושבת שהכי חשוב שיהיה להם טוב איפה שהם יהיו, אז איפה שהם יבחרו.
העולם גם הוא כפר גלובלי. כמעט כל משפחה שאני פוגשת יש לה ילדים באיזשהו מקום אחר בעולם, וזה המצב היום. הילדים לא חיים ליד ההורים שלהם יותר.
גם אנחנו לא חיים ליד ההורים שלנו.
יש דבר נוסף שעומר, כמה שהוא החשיב את עצמו ישראלי, ופה התייחסו אליו כאל ישראלי, עכשיו בארץ הוא לא מתייחסים אליו כאל ישראלי, הוא לא משתלב כישראלי, הוא דווקא מתחבר יותר ל... חוצניקים האחרים, יש לו חברים מצרפת, משוויץ, מבלגיה, ופחות ישראלים ישראלים.
מעניין. אנחנו נעשה הפסקה ונחזור לאימהות שנעלו לציפי, חגית ולצילה לאחר קיצור החדשות.
רדיו SBS, חדשות טריות, נושאים אקטואליים וסיפורים מעוררי השראה. בשפתך העברית, הצטרפו לשיח sbs.com.au/hebrew.
ואנחנו חוזרים לציפי, חגית וצילה. אני רציתי לשאול אתכם קודם כל על היחסים ביניכם. איך אתם מצאתם אחת השנייה, ואיך זה עוזר לכם להתמודד עם העובדה שהבן עבד בצבא?
האמת שהכל התחיל מציפי, שאחרי שידענו שכולנו נהיה מאותו גרעין צבר ו... הילדים הכירו כבר אחת השני, אז היא יזמה מפגש משפחות, וכולנו הגענו אליה הביתה, ומאז אנחנו לא מפסיקים להיפגש.
יש לנו קבוצת וואטסאפ, וכל פעם שקשה למישהי או יש איזושהי שאלה או בעיה, אנחנו כותבות בקבוצה, ואנחנו משתדלות מאוד להיפגש אחת לחודש, חודשיים. אנחנו יוצאות ביחד למסעדה, כיף לנו ביחד.
ציפי?
כן, אני חושבת שהקבוצת וואטסאפ וגם הקטע של שדיברנו עליו בהתחלה, שהמרחק לישראל כל כך רחוק, וכל פעם שמישהי אחרת מבקרת, אז זה מאוד כיף, עוזר לשמור על הקשר עם הילדים.
אתם מרגישות שאתם יכולות להגיד דברים אחת לשנייה שאתם לא יכולות לספר לאחרים?
כן.
כן, אנחנו מבינות אחת השנייה.
הרבה יותר ממה שכן, אחרים יבינו אותנו. ולפעמים אפילו הבעלים, אני חושבת, לא יבינו אותו דבר, כמו שאנחנו יכולות לחלוק אחת עם השנייה.
אני חושבת שזה נהדר שאתם יצרתי לכם את הקבוצה הזאת, אתם כל אחת יכולה להבין מה עובר על השנייה, כשהילד כל כך נמצא כל כך רחוק, והילדים מתחלקים גם כן באותה חוויה. והילדים עצמם, גם הם חברים בארץ, כן. בצבא, הם היו באותו גרעין.
כן, כן. הם חיים באותו קיבוץ, כך שכשהם יוצאים בסופי שבוע, הם רואים אחד את השני, הם יוצאים ביחד לבלות, הם חברים טובים, הם הולכים לבריכה ביום שבת בבוקר, הם כל הסוף שבוע ביחד. ודרך אגב, יש להם גם קבוצת וואטסאפ שהם מתכתבים באופן קבוע.
כן, והם חולקים חוויות אחד עם השני, או אם קורה משהו לאחד, ישר דואגים שיהיה מישהו שילך ויבקר אותו, שיוכל לעזור לשני, והם מאוד, מאוד, בקשר מאוד טוב.
אנחנו נעשה הפסקה עם שיר ישן או שן, אבל שיר שידבר אליכם, חיילים יצאו לדרך.
חיילים יצאו לדרך למסע רגלי גדול, התקדמו בליפים ברך ובשיר הרימו קול.
אך לפתח שפרקו דרמים משכם, התברר כי שכחו לקחת לחם.
אך לפתח שפרקו דרמים משכם, התברר כי שכחו לקחת לחם.
אנו משוחחים עם ציפי, חגית וצילה, יש להם ילדים בצבא במסגרת תוכנית גרעין צבר שנוסדה על ידי תנועת הצופים ב-1991 במטרה לשמש כפלטפורמה ולהעניק תמיכה וליווי לצעירים יהודים מרחבי העולם אשר בחרו לעשות עלייה ולשרת שירות מלא ומשמעותי בצהל כחיילים בודדים. אני קראתי שהתוכנית מורכבת מהתהליך הכנה מקיף, אז אולי אנחנו נשאל את האימהות, אם הן תגיד לנו, תספר לנו, אולי ציפי תספרי לנו, נתחיל איתך על תוכנית גרעין צבר, מה זה?
אני חושבת, כמו שאמרת, שזה עוזר ללוות ילדים ברגע שמחליטים להתנדב לצבא ולשרת כחיילים בודדים. התוכנית מתחילה עוד באוסטרליה, או התחילה עוד באוסטרליה, ושנה שעברה זו הייתה הפעם הראשונה. הילדים נפגשו מספר פעמים, ופעמיים בילו ביחד סוף שבוע, עם מדריכים שנמצאים כאן מישראל, שהצליחו או עשו הרבה פעילויות בשביל שהילדים ירגישו מגובשים, ושוב, הכנה ראשונית לפני שהם נוסעים לשלושה חודשים בארץ, לבלות ביחד ולהתכונן לצבא, לשירות בצבא.
צילה, איך זה עבד בשבילך גרעין צבר? איך שמעת על זה בכלל?
שמעתי את זה מחברה לעבודה, שהבן שלה גם התגייס דרך גרעין צבר, ובתקופה שעדיין עוד הם לא עשו תוכניות כאן. הגרעין רק היה איזה מין פלטפורמה שהייתה עוזרת להם לעבור את התהליך הראשוני של העלייה והגיוס, והייתה מביאה אותם למקום מסוים לגרעין ולהצטרף לקבוצה אחרת. כשעומר וארבעת הבנות האחרות, שלושת הבנות האחרות הצטרפו, נהיו חלק מהגרעין, אז אני הופתעתי, כי לא ידעתי שיש תהליך שהם צריכים לעבור פה, שהיה להם קונפרנס כאן כמה ימים, וקונפרנס במלבורן של כמה ימים, ועוד כל מיני מפגשים שגם עזרו להבין לקראת מה הם הולכים. גם מה שחשוב לי לציין זה שהם מצד אחד הם כן מעודדים את הילדים להתגייס לצבא ולהיות חלק מהתהליך, אבל מצד שני הם היו מאוד כנים והסבירו להם את כל הסכנות והבעיות שיכולות להיות הקשיים שהם עלולים להתקל בהם בהמשך. הם ניסו באמת את המקסימום כדי לגרום להם להבין לקראת מה הם הולכים.
אז שהם הגיעו לארץ גרעין צבר, המסגרת הזאת חיכתה להם. כן. אז הם הגיעו למסגרת מסוימת.
הם נסעו ביחד. הם נסעו מכאן ביחד, כל הילדים. כן.
כי זאת הייתה החלטה שלהם.
כן.
הם יכלו לנסוע בנפרד, אבל התוכנית שהייתה גיבשה אותם, אותם כל כך טוב, כן. שהם החליטו שהם רוצים לטוס ביחד, להגיע ביחד, להיות כל הדרך ביחד.
והאמת לשאלה שלך של מאיפה ששמענו על זה, אני שמעתי על זה מבחורה שעברה את התהליך של גרעין צבר בארצות הברית, היא היום בת 28, והיא סיפרה לי שזה אחד החוויות הכי טובות שעברו עליה בחיים. אז זה היה לשמוע את זה ממישהי שעברה את זה, וכמה כך הרבה שנים אחרי זה, ולספר איך היא עדיין חברה טובה, וזה החברים הכי טובים שלה, של החיים, זה היה מאוד טוב לשמוע.
אז גרעין צבר מלווה אותם כל השירות הצבאי?
כן. תראי, אני גם שמעתי מחברה של הבנים שלי שעשתה את זה ועברה את זה לפני 10 שנים, והיא גם אמרה בדיוק מה שציפי אומרת, שזה מאוד עזר לה. לעומת זאת, הבנים שלי עשו את זה באופן עצמאי, וזה היה תהליך הרבה הרבה יותר ארוך ומסובך. זה לקח להם כמעט שנה עד שגייסו אותם. ועם הילדים שלנו, התהליך מאוד מקוצר. תוך 3 חודשים כל הילדים מגויסים.
טוב, יש להם מסגרת וגם מלווים אותם כל השירות הצבאי. רציתי לשאול עוד שאלה. מישהו אמר לילדים שלכם, אתם אזרחים אוסטרליים, איך כאזרח אוסטרלי זה לשרת במדינה אחרת, בצבא של מדינה אחרת? זה בכלל עניין אותם דבר כזה? הקונפליקט הזה חדר לתודעה שלהם, שהם גדלים באוסטרליה והולכים לשרת במדינה אחרת בצבא?
האמת היא שאחת החברות של עומר כתבה לו בפייסבוק, למה אתה לא איתנו? כי הוא נמצא שם בטירונות, סובל עם כל הסבל שיש בטירונות. לא, למה אתה לא פה איתנו? הם שטו ביחטה בדארלינג הרבור. והוא אמר לה, יש לי 6 מיליון סיבות לתת לך. ואני חושבת שזה בדיוק העניין. אנחנו כיהודים, לא משנה איפה, ואני חושבת שהילדים שלנו יודעים את זה טוב מאוד, זה לא משנה איפה אנחנו נהיה, אנחנו עדיין צריכים לשמור שתהיה לנו מדינה משלנו, כדי שנוכל לשבת פה בבטחה וליהנות מכל מה שיש פה.
אבל אני גם חושבת שהזהות של הילדים שלנו היא קודם כל זהות ישראלית, יהודית וישראלית, ורק אחר כך זהות אוסטרלית. הבת שלי באופן אישי רואה את עצמה ישראלית לכל דבר.
ציפי?
אני מסכימה עם שתי הדעות. אני חושבת שאין קונפליקט. אני חושבת שגל רואה את עצמה ישראלית ואוסטרלית. אני לא חושבת שיש איזושהי בעיה עם זה. ומה שממש טוב זה שהם תורמים למדינת ישראל, וכמו שצילה אמרה, ואנחנו גם יכולים להיות כאן. כמו שאנחנו תרמנו, אנחנו גם היינו בצבא.
את צריכה להבין שהם נמצאים בסיטואציה שפה, הם נחשבים ישראלים,
כן.
ושם נחשבים אוסטרלים. הכינוי של הבן שלי בצבא זה סידני. היי סידני, בוא לכאן. זה השם שלו.
אני רוצה להודות לציפי חגית וצילה שבאו לאולפן, הם לא הולכות עוד לשום מקום. אנחנו נשוחח עמם גם באנגלית. יישארו איתנו לשלום אוסטרליה.